שלום לכולם, כאן דותן החום ואורי שמאי באולפן, ואתם מאזינים לפודקאסט שנקרא רוט קוז.
עכשיו נדבר על הדאטה בריט של איקוויפקס. אז איקוויפקס היא חברה שמתעסקת בעולם הפייננס. הדאטה בריט שלה משך את עיניי שוב בגלל דברים שאנחנו לכאורה חושבים שהם, שאנחנו אומרים לעצמנו למה הם קורים. אנחנו רוצים בעצם להצליח להימנע מבעיות מהסוג הזה. כאילו, אין שום מניעה מלהימנע מסוג כזה של בעיות, אין דיאט, הן עדיין קורות. ומה שתפס אותי ראשון בכל הסיפור הזה, זה שהדאטה בריט עצמו קרה כתוצאה מזה, שהיה להם ספרייה של Web Framework שנקראת Apache Struts, שהיא מאוד פופולרית בעולם הג'אווה. אין שום Web Framework.
כן, כן.
שהיה בו CVE, בגרסאות...
CVE זה, בוא תסביר רגע. CVE זה איזשהו תיאור של אקספלויט.
תיאור של אקספלויט, שבעצם יש לנו, מתוחזק בעצם דאטאבס מאוד מאוד גדול, בינלאומי, שמשותף על ידי כל החברות הגדולות בעולם, שכל סוג של אקספלויט בעצם מדווח לשם, הוא publicly available, אתה יכול ללכת ולהסתכל ולראות איזה CVE פר כל טכנולוגיה, פר כל סטאק, פר... שוב,
כן. אז הייתה להם פרצת הבטחה שהייתה ידועה כבר, הייתה מזוהה.
הייתה להם פרצת הבטחה בדיוק שהייתה ידועה ומזוהה, שמה שהיא אפשרה זה, שוב, יש CVE, הם בדרך כלל מקוטלגים. כן. יש להם בעצם priority,
severity, כזה,
severity
כן.
בדיוק. הסברity שלו היה מאוד מאוד גבוה, כי הוא בעצם אפשר remote execution code.
שזה הכי גבוה שיש.
שזה כן, כן, הכי גבוה שיש. ומה שזה אפשר לעשות, זה אפשר, מה שהטאקרס עשו ספציפית בדאטה בריץ' הזה, הם הלכו וסרקו את הרשת וחיפשו כל מיני כאלה, אפאצ'י סטראץ, סרוויסס, שאפשר לדבר איתם פאבליקי.
כן, הם כאילו קראו את ה-CVE, ואמרו בוא נראה מי נופל.
הם מצאו את הפורטל של איקוויפקס, בתור אחד כזה. והם בעצם התכוננו ללכת ולשאוב את המידע משם. כחלק מהתהליך הזה של השאיבת מידע, הם הצליחו להריץ קוד שאפשר להתחבר ל-50 דאטאבייסים שונים, והם משכו כל פעם מעט את הדאטה. כל פעם הם עשו את זה שוב בצורה חכמה, כי הם ידעו שכנראה יש מנגנונים שיודעים לזהות, שמישהו מוריד כמות מאוד מאוד גדולה של דאטה, אז אולי מישהו איכשהו זה יימנע, אז הם עשו את זה כל פעם עדינות, הם עשו את זה למשך של 76 ימים, כל פעם גנבו קצת מידע. כל פעם מידעת בסחר, כל פעם קצת מידע.
אגב, זה מה שאקוויפקס מפרסמים באופן רשמי על עצמם, כן, או כן, שזה כן. דברים שהרשת כתבה?
לא, זה מה שאקוויפקס בעצמם מפרסמים.
שזה יפה.
כן. דקח להם איזה שנתיים להוציא, איזה שנה להוציא את הפוסט מורטם הזה, את האינסידנט רפורט הזה, אבל בסוף זה קרה. ומה שמעניין היה לראות זה שאחד, זה קרה כתוצאה מזה שהאפאצ'י סטראץ הוא היה בגרסה שמכילה CVE ושלא תוקנה, והחלק דווקא יותר מצחיק, שזה מתחבר לי להרבה סיפורים אחרים בחיים בתחום הזה, זה שהיה להם אפליינס, SSL אפליינס, שמזהה malicious access בתוך הנטוורקינג שלהם. ואז אתה אומר, אחלה, אז יש לך אפליינס שהיה אמור בעצם באיזושהי צורה לזהות כזה טראפיק חשוד, שעושה דברים שהם לא סטנדרטיים. אוקיי? מישהו שואב מידע. ועושה את זה מכל מיני סרוויסים, מכל מיני דאטאבייסים. שוב, זה כלים שבשבילהם נולדו האפליינסים שמזהים malicious stuff. אממה, לאותו אפליינס היה SSL certificate שהוא expired. אז הוא בעצם לא תפקד. עכשיו, בצורה הזאת הם הצליחו למשוך, כמו שאמרתי, במשך 76 ימים מ-50 דאטאבייסים שונים את הדאטה. איך הם גילו את הבעיה? מזה שמשהו גרם פנים ארגונית להתקן את ה-SSL certificate הזה אחרי כמה חודשים, אם התקנו אותו ואז זיהו שפתאום יש עכשיו malicious stuff, זאת אומרת שברטרוספקט, אם היה in place את ה-SSL certificate הזה כמו שצריך, לא בטוח אם לא היה זולג מידע, אבל כנראה שהיה נגרם נזק הרבה יותר, הרבה פחות משמעותי כתוצאה ממה הנזק שנגרם להם. כי שוב, שבשבו משם כמויות מאוד גדולות של PII, אינפורמציה שהיא סופר רגישה, הכי רגישה לצורך העניין, וזהו, וככה מה שנקרא, שמת מנגנון, לא התקנת את הגרסה, שמת מנגנון הגנה, גם מנגנון ההגנה לא עבד.
מה זה עשה לאקוויפקס, אנחנו יודעים? מבחינת עלויות,
כן,
תביעות.
כן, אני זוכר, היה תביעות, יש, זה מורח.
אחד המפורסמים.
אחד המפורסמים, זה מורח במאות מיליוני דולר הנזק. שוב, זה מדהים שלחברה, אני חושב שזה משהו שיוצא לנו להסתכל בכל מיני מקומות, שאנחנו אומרים לעצמנו, רגע, אז אני חברה בסדר גודל X, או אני חברה בסדר גודל X בחזקת 2, או אני בחזקת X בחזקת X, אז כאילו הריסק הוא שונה. עכשיו אתה אומר, זה חברה שהיא...
כן, מטורף.
פינטק, כן? וזו חברה שיש לה המון 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 כסף. אז אתה אומר, אז לך, בביג אנטרפרייזס, אתה מצפה ששוב, ה-level of assurance, ה-level of compliance, יהיה הרבה יותר, הרבה יותר איכותי, הרבה יותר מדויק. שוב, מכיוון שה-trade-off זה כמה כסף שאתה מרוויח, כמה כסף שאתה מחזיק של לקוחות, אז הריסק הוא משמעותית יותר גדול. אתה אומר, אני רוצה to invest הרבה יותר כסף,
כן.
בשביל להגן על זה. עכשיו שוב, זה לא איזה... יש זירו די שאתה לא יכול להתמודד איתם. שאתה אומר, צריך לטוב, כן, כן. כל העולם גילה אותם, הארד בליד כאלה. שאתה אומר, טוב, אף אחד לא היה מוגן בפני זה. לא, וכשזה אבל... בא, זה שורף את כולם.
יש פה משהו במה שאתה אומר. כאילו, אולי אתה עוד לא יודע שאתה אומר את זה, אבל באמת זירו די זה תחום קשה. ואפשר אולי ללמוד על איך אקוויפקס מתייחסים לדברים, אני נזהר פה, כן? אבל אם השארת איזשהו אקספלויט, שוב, אני משקלל את הכלים שיש היום שעוזרים לך לגלות את הדברים האלה, אם השארת איזשהו אקספלויט מעבר לתקופה מסוימת, ועוד נפתח לי בראש עוד כמה נושאים שקשורים לזה, אבל אם השארת את זה לתקופה מסוימת, זה אומר שאתה די... נזהר פה, אבל אני אגיד את זה, אתה די לא טוב במה שאתה עושה. עכשיו אני אסביר למה. אחד, היום, ואולי זה בעיה שאני שופט אותם במשקפיים של היום, אבל היום יש כבר כלים שעושים את זה אוטומטית, חלקם אופן סורס, לא בעיה בכלל, בכלל לא בעיה. אתה יכול גם לכתוב כלי כזה שעושה את הסריקה הזאת
אבל
בצורה...
אבל זה בנק, זה אנטרפרייז, זה חברת פייננס עתיקה עם המון המון...
אז זה, כן, אז יכול להיות שאני, מה שאני אומר מוביל.
אולי מה שאתה אומר זה בתור כובע של חברה צעירה, של סדר גודל של עשרות עד מאות עובדים, אתה אומר צריך, לא קשה לי לעשות את זה.
לא יודע, אני...
לא בטוח שאם הייתי שם אותך באיזה בנק, בסופט בנק, היית אומר לעצמי, גם פה זה קל. כנראה שזה לא אותה קלות, אבל שוב, זה לא זירו די. בסדר? זירו די, אתה יודע, אתה אומר, טוב, זה באמת מורכב, קשה, אף אחד לא יודע אותו, וכשהוא מגיע, הוא שורף את כולם.
כן.
זה אז, יחסית משהו שהוא...
אז זה אספקט אחד, אספקט הטכני, יש מצב שמה שאמרתי כרגע זה בדיוק האנליזה שאתה נותן. עוד דבר שאני יכול להגיד, אני לא יודע אם הם חותמים חוזים, אבל רוב החוזים, אם לא כל החוזים שאני עברתי אליהם, כבר בפנים, אם הלקוח שאתה רוצה לחתום, שלקוח חותם איתך חוזה, הופך להיות לקוח שלך, בתוך החוזה כבר מוגדר לך תוך כמה זמן אתה צריך לפתור CVEs, או לפתור בעיות security, ומאיזה level. יש ממש טבלה, שאומרים לך, נגיד, CVSS, לא משנה, אתה צריך לפתור תוך שבוע. ואתה צריך לריב איתם על זה, כן? עורך דין מול עורך דין. מתמחים על הזמנים, ומגיעים למשהו שמסכימים עליו. אז, עכשיו יש פה עוד שאלה. האם, בסדר, נגיד, Equifax יש להם גוף טכנולוגי, נכון? כי אתה אומר שמשהו טכנולוגי קרה פה. אז האם עורך דין של אקוויפקס ועורך דין של לקוח או איזושהי אישות אחרת מעולם לא עשו את השיחה של תוך כמה זמן אתם מתקנים security breaches או מתקנים security vulnerabilities, שזו שיחה סופר סופר סטנדרטית משעממת גם באנטרפרייז. האם לא עשו את זה או שעשו את זה ולא התייחסו לזה כל כך ברצינות? לכן אני עכשיו מחזיר להתחלה ואני אומר שהסיגנל הזה שבדיוק הצבעת עליו, zero day מול כל אקספלויט אחר שחי לך בפרודקשן, מראה שיש פה חברה שכנראה הם לא הכי מקצועיים במה שהם עושים, בחיית טכנולוגית. כן. בחיית אחרות אני אפילו לא מתיימר לדעת. אז זה אפשר לקחת, אם נפריז שנייה במה שאמרתי, אז אפשר לקחת את המנגנון הזה, כל בריץ' שמדבר על אקספלויט שנשאר תקופה ארוכה, בעצם מצביע על חברה שעושה עבודה לא ממש טובה, בכל מה שקשור לסקיורטי, כי זה לא עבר את כל המנגנונים האלה, זה חלקם מנגנונים חוקיים שעורך דין אמור לדבר עם עורך דין וכן הלאה וכן הלאה.
בדיוק. ויש כאלה, יש הרבה CV.
כן.
אז אם אתה לא מאומן ומיומן בתהליך סטנדרטי, בארגון שלך, to apply, את אותם CVs, אז בעצם הם תמיד שם, אתה פשוט לא מתייחס אליהם, או שאתה מתייחס אליהם, ואתה לא שם את הכובע של כמה ריסק זה שווה לי, ואז אתה ממשיך הלאה ב-day to day שלך, בלי להתייחס לזה כמו שצריך.
כן. עכשיו אני אחבר את זה שנייה עם, עם משהו שאני רואה פה. אז קודם כל, expired certificates. אני יכול להגיד לך שהפעם הראשונה שנתקלתי בדבר הזה, כבעיה, היה לפני 12 שנה. וכל שנה, שוב פעם פגשתי את זה, בצוותים אחרים, חברות אחרות. אני לא יודע, יש משהו ב-expired SSL certificate הזה, או בכלל expired certificate, שפשוט משבית את כל הארגונים, מכל הצבעים וכל הסוגים. ואני לא, באמת אני לא מצליח להבין מה זה. כי זה מאוד קל לזהות את זה. יש מיליון ואחת שירותים שעושים לך, אנחנו נשמור לך על הסרטיפיקט ונגיד לך מתי זה נגמר. יש לך גם את Let's Encrypt, שתוכל לייצר את זה חינם, ולא רק זה, הם גם מכריחים אותך לייצר את זה frequently. יש לך את אמזון.
יש לך בוט שעושה את זה
עבורך. יש גם בוטים, נכון, ויש את אמזון שעכשיו מייצרים לך את זה אוטומטית. כאילו מיליון ואחת פתרונות שכבר קיימים. כבר לא יודע, שנתיים נגיד, אנחנו בעולם המודרני הזה של SSL certificates אולי. לא יודע, שנתיים, שלוש, אולי ארבע. ועדיין, כאילו זה ממשיך לחזור. אני לא, זה מדהים.
כן, אבל גם SQL injection עדיין חוזר, וזה בעיה שהיא, לא יודע, כבר נראה לי יותר גדולה משנינו ביחד.
לא, זה מדהים, כן. זה כאילו משהו שפשוט אין לי מילים. אז לא יודע, אז בוא רגע, בוא שנייה נשים את זה בחוץ, שאנשים ידעו, מה צריך לעשות עם SSL certificates ובכלל certificates. אז דבר ראשון, אפשר לקרוא certificates. אתה לוקח את הסרטיפיקט, מה שם לך עובד עם OpenSSL, פותח אותו, רואה מה הוא אומר. זה עם כלי. דבר שני, לוקחים כל ספרייה שיודעת לקרוא SSL certificate, בכל שפה שהיא, ויש יכולת להגיע לאקספיירי שלה, בקוד. אז אתה לוקח את הקוד הזה, שאתה עושה גוגל, איך קוראים SSL certificates, פותח certificate, זה פייל, ואז עושה decode, מגיע ל-expiry date, ובודק מה עוד כמה זמן זה הולך to expire. שים לעצמך חוק, נגיד 60 ימים קדימה, אתה צריך לצאת עם exit code אחד. הכי פשוט שיש.
כן.
הסקריפט, פרל, פייתון, רובי, של, לא משנה מה, או go, או לא חשוב, עושה את הדבר הזה לכל קובץ, אתה נותן לו איזשהו חלון זמן,
כן.
אתה מריץ אותו בתור CI, סיימת.
בדיוק. שוב, חזרה ל-Let's Encrypt שהזכרת, יש סרטבוט, שזה מה שהוא יודע לעשות כן. בחיים, הוא רץ כסרוויס ודואג לעשות לך את כל התהליך הזה בהתאמה, וגם להתקן אותך בנוטיפיקציה, עשיתי, הצלחתי או נכשלתי, תדע לך, אבל ahead. זאת אומרת, כמה שבועות לפני שזה הולך to expire.
כן. אז שם המשחק פה זה באמת לא להיזכר ברגע האחרון.
בדיוק.
אז זה דבר אחד. דבר שני, שאני לא יודע אם זה כזה חריף לי כמו הנושא של הסרטיפיקייטס, אבל וואפים למיניהם.
למה אתה מתכוון? שהאם זה שהיה לי וואף אין פלייס, היה מונע ממני להוריד כמויות אדירות של דאטה מאיזשהו וויב אפליקיישן?
כן, אז מה שאמרת נשמע כמו סוג של וואף, נכון? ועבדו עליו.
שעבדו עליו.
אז זה קצת אצלי מייצר איזשהו חוסר... כאילו, אני יודע שלפחות לי וואפים עבדו במהלך ההיסטוריה, אבל הם אמרו מה, במה הם השתמשו, או...
הם לא אמרו במה הם השתמשו, אבל הם...
זה היה אולי קאסטום שלהם?
הם לא אמרו במה הם השתמשו, רק שספציפית פה הטאקרס היו חכמים. כי הם ידעו...
הם הכירו אולי את החולשות של הוואף שהשתמשו אותה, בו.
כי הם בכוונה גם נכנסו כל פעם לדאטאבייס אחר, וכל פעם משכו מעט מאוד דאטה למשך הרבה מאוד זמן. זאת אומרת, אם אני הייתי רוצה לעשות, אם הייתי יודע שיש לי וואף אין פלייס, אז לא הייתי בא ואומר, בוא אני אוריד 100 ג'יגה או 100 טרה של דאטה בבת אחת,
כן.
כי הייתי יודע שכנראה שיש איזשהו בלוקר בדרך שימנע ממני את זה, אז אני יותר חכם, אז אני אעשה את זה בצ'אנקים מאוד קטנים, כן. מתחת לרדאר.
כן, ורגע, רק שמתי לב שאנחנו לא אומרים מה זה וואף, אז וואף זה Web Application Firewall, שאולי אי אפשר לשמוע מהשם של זה מה שזה היום, אבל כן. היום זה סוג של appliance, כמו שאתה אומר, שיושב על הרשת, מנסה בעזרת machine learning, טכניקות יחסית מתקדמות לזהות.
עוד לפני machine learning, קודם כל בעזרת rule-based בסיסי.
כן, כל רול
שלו. לדוגמה, לא לתת לך לעשות XSRA, כאילו כל מיני התקפות כן. ידועות, גם ב-in וגם ב-out.
מנסה לזהות מה זה טראפיק נורמלי, ומה זה טראפיק אבנורמלי.
יפה, ומשהו שהוא מאוד חשוב, זה שהוא חייב להיות הגשר, בהי הידיעה.
מה זה אומר?
הגייטקיפר. זאת אומרת, אין מצב שהוואף נמצא על חלק מהסביבה, וחלק מהסביבה שלך אפשר להיכנס אליה בלי לדפוק בדלת הזאת של הוואף. זאת אומרת, אתה כאילו שם את הוואף בכניסה, אבל יש לך גם חלון. ובחלון אין לך וואף. אתה כאילו שם אותו רק בדלת, ואז הגנב פשוט נכנס מהחלון.
מדהים.
כאילו, עדיין קורה מצבים שאנשים אומרים לעצמם, יש לי כל מיני כניסות למערכת, אז אני שם בכניסה הראשית. ואני אומר, רגע, ומה עם הכניסות האחרות? אתה אומר, לא, רגע, זה סביבה אחרת, אז זה, או זה כניסות אחרות, הן נכנסות, כמו במצב של ליקוויפאק, זה נכנס לפורטל, זה לא נכנס למיין סייט. ואני אומר, סבבה. מכיוון שהסביבות הן לא איזולייטד, אני פתאום עם רגל אחת בפורטל יכול למצוא את עצמי במקום אחר. אז כאילו חשוב שזה יהיה הגייטקיפר, כן?
זה אומר משהו לגבי מה שסקרנו קודם, שזה האינסידנט של סגמנט IO.
נכון.
אז האם במקרה שלהם זה היה דמו אקאונט? האם היית שם וואף על דמו אקאונט?
בדיוק, בדיוק.
היית שם?
כנראה שלא.
באמת?
לא, אני אומר, אם אתה שואל אותי,
אתה, כן.
הפרקטיקה ברור שכן. אני אומר, מה פיזית אנשים עושים? אומרים, זה סביבה צידית. זו סביבה לא חשובה.
כן.
יש שם auto-generated data, אז סבב, אז לא חייב לעשות את אותם rules of apply, כל ה-compliance שיש לי בפרודקשן, לעשות אותה באותם סביבות, אז יאללה שיהיה.
כן, אז אנחנו חוזרים על המסר, להתייחס לסביבות, כל הסביבות כמו פרודקשן.
בדיוק.
אז גם פה זה חוזר ב-Equifax.
עוד משהו שזה מעלה לי מכל הדיון הזה, זה התחיל מה-struts, remote execution. אני, אגב, רואה את זה שזה הרבה יותר בדיון כרגע, יש חברות שזה מה שהן יודעות לעשות, גם אופן סורסים וגם פופייטרי, שיודעות לעזור לך בלהתקן קומפוננטות ולייבריז.
יש מלא כאלה. יש כבר כמו זבל.
כן, אז אני אומר...
זה כבר לא משהו חדש.
אבל עדיין, זה העניין, העניין שזה לא חלק מהפרקטיקה, אוקיי? זאת אומרת, אתה היום, לדוגמה, אם אתה רץ היום כחלק מהבילטול שלך, והבילטול שלך היה אומר להגיד לך הרבה דברים, בלי שאתה צריך לעשות... בלי שאתה צריך לעשות צ'קי, בלי...
לא, זה יפה מה שאתה אומר.
בלי להגיד, אני רוצה את זה. זאת אומרת, אם זה היה שם, אם זה היה שם, והיה צועק לך deprecation ו-warnings וכאלה...
ג'נקינס לא ברק. מה שאתה אומר, ג'נקינס בא עם חזרה לשיחה של opt-in, opt-out. דרך אגב, יכול להיות שהעולם הזה של opt-in, opt-out בסקיוריטי ילווה אותנו הרבה.
בדיוק. זה נשמע, זה נשמע שאם אתה שם קודם כל את הכובע, שקודם כל זה, אתה opt-out, אתה כאילו בדיפולט כן, ואחרי זה צריך להגיד, אני לא רוצה את זה, זה יעלה את האנגייג'מנט ויגרום לאנשים יותר נכון. לעשות את הדבר הזה.
אז עכשיו, אם היה ג'נקינס כזה, בוא ניקח סתם CI שהוא נדמה לי הכי פופולרי, ידוע, כן. שבכל פרויקט שהיית מייצר בו, היה מכריח אותך לשים איזשהו סקנר של סקיורטי.
בדיוק.
ולא נתן לך לסגור את הפרויקט עד שאתה לא שם סקנר של סקיורטי.
בדיוק. אז זה כבר היה מלא את המודעות. והיה אומר לך, תקשיב, יש חורים, אם היית לוקח את זה into action, או לא היית לוקח את זה into action, זה שוב חזרה לאם אתה כותב אפליקציית חתולים, או כמו אקופאקס, או כמו כל אחת מהחברות הגדולות, מנהל לקוחות גדולים, לקוחות ענק, ואתה צריך לתת להם level of compliance מאוד גבוה.
כן.
אז סבבה, אז לא כל חברה צריכה לעשות את זה, אבל אתה צריך להבין שככל שהביזנס שלך עולה.
כן, אז בוא ניקח את מה שאתה אומר, הרי ג'נקינס לא יעשו את זה, נכון? בינינו.
נכון.
כאילו, מה זה לא יעשו? זה לא חברה. זה פרויקט, כאילו, לא יודע אם זה כזה...
יש חברה מאחורה, כן, אבל...
כן, נכון.
יש.
אבל בסדר, זה לא יקרה, נכון?
כן.
אז מה אפשר לעשות עם זה עדיין? אז אפשר לתת עצה, לקחת תשתית של CI, כל תשתית, לא חשוב, נגיד טראביס, ג'נקינס וכן הלאה, אותה שכבה שיש לנו בחברה, אם יש שכבה כזאת, כן, של, לא יודע, tech leads או DevOps או SREs או לא משנה מה, החבר'ה האלה מייצרים תשתית מעל גבי זה, ובעצם לא נותנים לשום פרויקט להיכנס ל-CI, אלא אם כן יש בו binary או script שנקרא scan, סתם מזרוק יראה, כן? ואז יש לך, אנחנו מייצרים בעצם בחברה שלנו, בכל חברת טכנולוגיה, אנחנו מייצרים את התשתית שסקיורטי יהיה opt-out. זאת אומרת, אני צריך להגיד שאני לא רוצה סקיורטי. אני לא צריך להגיד שאני רוצה סקיורטי.
כן, אבל זה קצת מורכב מה שאתה מתאר, אם זה לא בנדל בתוך הסביבת עבודה שלי. זאת אומרת, אם לדוגמה בג'אבה וג'אבה סקריפט, זה, לא יודע מה, הרבה יותר קל בגלל שזה הרבה יותר מצ'ור, ובפייטון ובראסט, אין את זה כי, לא יודע מה, חברות הפרופרייטרי שמייצרות מעל זה פיתוחים עוד לא הספיקו להדביק את הפער, אז פתאום אני נכנס פה לאיזושהי הרפתקה קטנה שאני לא בטוח.
כן. אז אתה צודק. אני חושב שברמת העיקרון אתה צודק, אני חושב שברמת השוק, השוק כבר שם.
אז אני רוצה להוסיף שמבחינת פרקטיקה, זה כן לדאוג לאיזשהו פרוסס, לפחות בארגון, שגם אם אין לך לאיזו אוטומציה, יש לך משהו שתקופתי, מוגדר היטב, סגור, נעוץ בקלנדר, שמישהו יודע שזה...
כן.
מה קורה מבחינת קומפוננטות וגרסאות? האם משהו חדש יתעדכן?
אני מסכים. וכשהוא
יתעדכן, מה קרה? האם זה רק נוסף סופטוור פיצ'רס חדשים? או שגם על הדרך, אתה רואה, שוב, אני רואה את זה בהרבה אופן סורסים בתקופה האחרונה, ממש מדווחים על CVE fix. ממש כותבים CVE fix. CVE, כן, המספר נכון. ו-fix. שוב, מכיוון שהנושא הזה עולה יותר ויותר במודעות, והריסק עולה בהתאמה, אז יותר ויותר, יותר ויותר מוצרים, אופן סורסים, עושים את הדבר הזה, וזה בריא.
כן.
זה מצוין. אני פשוט חושב שעדיין לא הדביקו את הפער מכל הבילד טולס שקיימים.
נכון.
בשביל לעשות את זה גם across the board, זאת אומרת, גם עבור הקומפוננטות שאתה משתמש בהם, וגם, זאת אומרת, נגיד, אתה משתמש באיזשהו managed service של AWS, אז כנראה ש-AWS, מכיוון שהיא חברה שדואגת לה, שוב, לטרסט שלה מול הלקוחות, היא תדאג שגם היא משתמשת באיזשהו open source in-house אצלה, והיא נותנת לך אותו כ-managed service, היא דואגת שהוא יהיה most updated, latest version, בלי שאתה צריך כביכול לכאורה לחשוש, אבל כל הארטיפקטים שאתה מייצר, בין אם זה ספריות שאתה משתמש, לבין אם זה סרברים, לבין אם זה open source שאתה עושה off the shelf, אתה עושה להם choose and pick, ואתה מטמיע אותם בתוך הארגון שלך, אתה כן צריך לדעת להכניס לפאנל, למתודולוגיית עבודה, מה הגרסאות, מתי הגרסאות expired, מתי הן נכנסות גרסאות חדשות, והאם קרה משהו חדש בתחום.
כן, של... זה להחליף את כל הסיפור בדיוק. הזה במשהו ידני, שאני אגיד ש...
לפחות אם אין אוטומציה, לפחות אם אין אוטומציה, אני אומר, אם יש אוטומציה, קל. אם יש בסביבת עבודה שלך, אוטומציה, קל. אבל אם אתה משתמש בסביבת עבודה שאין בה את האוטומציה הזאת, לפחות עדיף להיות מנואלי ריוויור.
תעבור סביבת עבודה.
כן, תחליף שפת תכנות. תעבור לכתוב את הכל בג'אווה.
תחליף חברה.
כן, בדיוק.
טוב.
טוב, דותן, נתראה בפרק הבא.
ביי ביי, נתראה.
אנחנו מקליטים מגוגל פור סטארט-אפ קמפוס, הבית של גוגל לסטארט-אפים. הקמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה, וידע בנוסף לתוכניות ואירועים לסטארט-אפים. אנחנו נמצאים בקרייטור סטודיו, אולפן וידאו ואודיו מקצועי שזמין לסטארט-אפים בחינם. לעוד מידע יכנסו לאתר שלהם, campus.co/tel-aviv.